החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 38, כאן מוטי ויזל בשיתוף עם מרכז הנדל"ן. אני רוצה להציג את הנושא שלשמו התכנסנו היום ואת האיש שנמצא פה מולי, ואני היום אספר לכם קצת בכמה מילים עליו. הנושא שהחלטנו לבחור היום זה המציאות הקיימת בשוק הנדל"ן. אנחנו נמצאים בחודש יוני, לקראת חודש יולי 2022. הממשלה הודיעה להתפרקות בימים האחרונים, ואנחנו לצערנו הרב הולכים או עומדים ללכת לבחירות מספר 5. יש הרבה מאוד השפעות על השוק, על שוק הנדל"ן בכלל, הריבית עלתה בעולם, וכל מיני תמורות ומגמות שקורות בזמן האחרון שמשפיעות מן הסתם על החיים של כולנו. הדילמות הולכות ומתגברות, השוק עולה, השוק יורד, לקנות היום, לא לקנות היום, ואיך בכלל לעבור את התקופה המאוד לא ברורה וחסרת הוודאות הזאת. באופן יחסי, בשנה וחצי האחרונות שוק הנדלן נהנה מפריחה, כמעט כל הקטגוריות, לא רק נדלן למגורים, גם נדלן מניב. בחודשים האחרונים שומעים על מעט העתה בשוק. נמצא פה איתנו באמת אחד המומחים הגדולים כדי לעזור לנו ולסייע ולדבר וקצת לנתח את מה שקורה במציאות של היום. אז קודם כל אני רוצה להגיד בוקר טוב ושלום לרוני כהן. רוני מנכ"ל אלדר שיווק פרויקטים. אני מניח שכל מי שנמצא בשוק הנדלן או מרבית האנשים מכירים את רוני. רוני חבר טוב, קולגה, מכירים המון המון שנים. אני ביקשתי דווקא בפודקאסט הזה לצרף ולבקש מרוני להגיע כדי קצת לקבל זווית שונה, זווית אחרת, מהצד של השיווק, מהצד של מכירת הפרויקטים. אלדר היא מערכת גדולה, עובדת ברמה ארצית, פעילה עם הרבה מאוד יזמים, ונחשפת לשוק הנדלן יום יום שעה שעה, לא רק ברמת המקרו, אלא גם ברצפת המכירה, עם צוותים גדולים של אנשי מכירות שמנוהלים על ידי החברה, והבקיאות והידע והראייה הרוחבית, בהחלט יכולים לסייע לנו פה. אז בוקר טוב, רוני.
אהלן מוטי, בוקר טוב.
היי, שלומך, הכל בסדר?
ברוך השם, מצוין.
יופי, אנחנו הולכים לנהל היום שיחה באמת פתוחה, כדי שאנשים יוכלו, אתה יודע, לקבל קצת טיפים, לקבל רעיונות, קצת להסתכל דברים אולי מזווית אחרת. עשינו קצת הכנה לפודקאסט, החלטנו לבחור נושאים או שאלות או הבהרות בכל מיני תחומים שהם קצת אחרים, לא שגרתיים, כי להיכנס לתוך הבנליות, אני א' לא אוהב וגם אתה לא, אז נלך על זה מזווית טיפה אחרת. יש לנו מציאות, קיימת מציאות מסוימת שאנחנו נמצאים בה היום, נכנסנו למציאות מסוימת, כמו שאמרתי, ריבית עולה, המצב בשווקים לא ברור, הכל סובל או נהנה מחוסר יציבות, ואנחנו נמצאים בתקופה שאנשים צריכים לקבל החלטות, גם יזמים, גם אנשים פרטיים, והנושא שלנו היום הוא איך מקבלים החלטות בתנאי אי ודאות. זה בעצם הנושא. האם באמת יש אי ודאות?
כן.
האם אפשר ללמוד מאי ודאויות שהוא בעבר, ואפשר להשליך אותם על ההווה ועל העתיד? אז לפני שאנחנו נצלול באמת למציאות של שוק הנדלן היום, ומה שקורה, וכל נושא המחירים, כי כולם מתעניינים, שואלים אותי במשפחה, חברים, בחיים עולים, בחיים יורדים, לקנות, למכור, מה לעשות בתקופה הזאת? אני מניח ששואלים אותו דבר גם אנשי בורסה, למכור את התיק מניות, לא למכור את התיק מניות, כל היועצים, או בוא נאמר, כל אנשי המקצוע שעובדים שעות נוספות, גם במשפחה וגם אצל חברים, איך לעבור את התקופה הזאת. אז אנחנו, כמו שאמרתי, מדברים על היוודאות, הולכים לדבר על היוודאות, אבל כמו שאמרתי, לפני שנצלול לעובר, רוני, בוא נדבר על העבר. מדינת ישראל היא מדינה עתירת אי-ודאויות, מיום הקמתה, ובטח ובטח שוק הנדלן, ואני רוצה קצת לדבר איתך על אי-ודאות. אז אני באמת שואל אותך שאלה ראשונה, רוני, איזה אי-ודאות חווה שוק הנדלן, או איזה סוג של אי-ודאויות עבר ענף הנדלן במהלך השנים? מה קרה בתקופת האי-ודאות? מה קרה אחרי תקופת האי-ודאות?
כן.
ואיך זה בעצם מקרין על המציאות של היום, רוני?
כן. אז יש אי-ודאויות שהן נובעות מהתחום עצמו, ממש סיבות אינרנטיות לבלבול או לאי-ודאות, ויש אי-ודאות שנוצרת מסיבות מקרו, בין אם בינלאומיות או בינלאומיות. אפשר לבוא ולזכור נגיד משהו כמו 15-16 שנה אחורה, מקצת אחרי סיום מלחמת לבנון השנייה, 2006, אם אני לא טועה,
נכון.
סדר גודל של 17 שנה אפילו כמעט, אז התחיל למעשה גל ראשון של עליות מחירים, ואנחנו, מזכיר, אנחנו אחרי מלחמה, בזמן המלחמה לא היה פה באמת שוק נדלן, אבל אם אנחנו לוקחים ומחברים את קו בין הנקודות, אז אני רוצה לייצר איזשהו רצף של נקודות, שנבין שבסופו של דבר אי ודאות בתחום הנדלן מייצרת בסופו של דבר איזושהי התפרצות, התפרצות מחירים, התפרצות מחירות. הדבר הזה לדעתי יושב על איזשהו, על איזושהי נקודה שהיא בעיקר דמוגרפית. אנחנו מדינה שהילודה בה, ברוך השם, מאוד מאוד גבוהה, יש עליה עלייה, יש גם לצערנו רב גם לא מעט מתגרשים, והדבר הזה בסוף בכל אחת מנקודות שתכף אני אציין, שאפשר לסמן אותה כן. כנקודת אי-ודאות, כאיזשהו משברון או משבר, לאחריה הייתה איזושהי התפרצות ממש כמו סוג של בקבוק שמפניה מנוער, שבסוף הפקק מתפרץ. אז הזכרנו את 2006, נזכיר מיד אחר כך, כמעט מיד אחר כך את 2008, סאפריים, משבר עולמי,
נכון.
אזור סוף, אוקטובר, משהו כזה, 2008, המשבר הזה לא הגיע לארץ, אבל הוא גרם לאיזה חודשיים, שלושה, ארבעה של סטגנציה כאן בשוק, כי ציפו שזה יגיע, כשראו שזה לא מגיע, הייתה התפרצות מטורפת של מחירים. אני זוכר, בתור אחד שכבר נמצא בשוק הנדל"ן משנת 1995, אני זוכר את ההתפרצות הזאת כהתפרצות ראשונה, מפתיעה בעוצמה ובגובה שלה. אחר כך אפשר לציין את המחאה החברתית ב-2011, שוב, כחצי שנה של הקפאה, מה הולידו תוכניות של הממשלה שלמעשה נכנסה לסטרס מהמחאה, כי הייתה באמת מחאה משמעותית מבחינת כמות האנשים ומשך הזמן שלה. 2014, מע"מ אפס.
נכון, אוקיי? תקופה שיאיר לפיד היה שר אוצר.
אפריל 2014, אני לא אשכח את זה.
8 חודשים זה היה בערך.
בדיוק, אני לא אשכח את זה. בהתחלה אנשים חשבו שזה טוב. מה זאת אומרת אנשים? אנשים מהתחום חשבו שזה טוב, כדי לעשות קצת סדר וכולי, אבל אז הבנו שהדבר הזה נשאר כרגע ברמה של תוכניות, וזה לא כל כך בגיץ. זאת אומרת, היה, אם אתה זוכר, היה שם כל מיני שאלות וקושיות עם הקריטריונים למעם אפס. אוקיי, מי זכאי, עם הסתגרות, שירות צבאי.
זה עשה משהו ברקס, היה ברקס, אני זוכר. היה ברקס מאוד חזק בשוק הנדלן.
אמת.
פשוט אנשים לא קנו דירות, אנשים חיכו.
נכון, ובסוף השנה הזו, סוף 2014, אם אני לא טועה, דצמבר, הממשלה התפרקה.
בדיוק,
הממשלה התפרקה. והייתה התפרצות מטורפת, מטורפת של כמות של דירות שנמכרות. ושל מן הסתם עליות מחיר. מיד לאחר מכן, 2016, התחיל מחיר למשתכן. מחיר למשתכן גם כן, באיזושהי נקודה חשבו שהדבר הזה הולך לעשות טוב, כי בסוף זה באמת ישב על איזשהו רעיון מאוד נכון, לבוא לעזור לזוגות צעירים, מחוסרי נכון. דיור. זוגות צעירים זה לאו דווקא חבר'ה בני 22 שגמרו אתמול צבא ואת הטיול בהודו. זוגות צעירים, דרך אגב, על פי משרד השיכון, חסר דיור, זאת אומרת, מי שרוכש דירה ראשונה, הממוצע שלו, אם אני לא טועה, גיל 36 או 37, זה די מפתיע, אבל זה המספר.
נכון.
וכשאתה רוצה להיטיב עם הצעירים שלך, אז אתה מוציא איזושהי תוכנית, מה שבסוף קרה, זה שאת כל קרקעות המדינה, שהן כמעט כל הקרקעות במדינה, זאת אומרת, הקרקעות בישראל, 91 או 92% מהן שייכות לרמי, מה שייך המנהל מקרקעי ישראל, זה רשות מקרקעי ישראל, ואת כל המכרזים של הקרקעות של המדינה פשוט הוציאו מהשוק ויחדו אותם רק לזוגות צעירים. כאשר זוגות צעירים הם משהו כמו מקסימום שליש מהשוק.
אבל אני רגע רוצה רגע לחזור אחורה רוני כדי שנמשיך באמת קדימה. אתה בעצם מציין כרגע חוט שני שעובר משנת 2006 סוף מלחמת לבנון השנייה, שבעצם אם מדברים, אני לא אלך יותר מדי אחורה בזמן, אבל אפשר למצוא עוד הרבה
ודאויות. כן, 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 אנחנו לא נדבר על ההיסטוריה.
כמעט מתקופת קום המדינה.
רק להשלים עוד נקודה אחת מותי.
כן, כן.
בסוף לא שחררו קרקעות לשוק חופשי, הרבה מאוד שנים, 3 או 4 שנים, אוקיי? והתוצאה של זה הייתה שכשדעכה תוכנית מחיר למשתכן, בשנת 2019, המכרזים הקטנים שהתחילו להוציא, היו להם המון קופצים, להוציא קרקע לשוק החופשי. ואז הגיעה הקורונה, שוב, משבר עולמי, שקפה גם מן הסתם על ישראל איזשהו קיפאון, ואנחנו יודעים מה קרה בשנת 2020 לקראת סופה, התפרצות מאוד מאוד גדולה. תשזור בתוך זה בשלוש שנים, לא יודע, גם השנתיים האחרונות כמעט, עכשיו אנחנו הולכים במערכה חמישית של בחירות, לתוך זה תכניס גם את כל העניינים הביטחוניים שיש לנו, פה מבצע, פה
נכון.
אנחנו באמת בשכונה מאוד 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 קפריזית, נקרא נכון. לזה ככה, אבל בסוף, ומיד אני מחזיר לך את רשות הדיבור,
כן,
רציתי
כן,
רק
לא,
להשלים
לא,
את הרעיון,
לגמרי.
בסוף צריכים להבין, יש פער, יש ויכוח על הפער, אבל יש פער שהוא משהו כמו 100-120 אלף יחידות דיור שחסרות בשוק. נכון, לא רואים אנשים ישנים ברחובות, אבל חסרות יחידות דיור בשוק. כל שנה מהשנים האלה שציינו, גרמה ל-8,000, 10,000 שקל, 10,000 יחידות דיור חסרות בשוק, ואנחנו נמצאים היום אחרי עשור ב-100-120 אלף חסרות. מה שאומר שגם אם הקבירו היום את קצב התחלות הבנייה, לא ל-55-60, ל-80 כל שנה ייקח 10 שנים על מנת לסגור את הפער הזה.
נכון. שלא לדבר על זה שבנייה לוקחת 4 שנים, 3-4 שנים.
לפחות הבנייה.
כי אנשים הרבה פעמים, מי שלא איש מקצוע בתוך הענף שרואה את הכותרות בעיתונים, או את הכתבות, או את האייטמים בטלוויזיה, אומרים לו, 80,000 יחידות דיור, 70,000 יחידות דיור, הוא לא
מבין. זה נשמע מרשים.
זה נשמע נורא מרשים, אבל זה לא משהו שקורה מחר בבוקר. ברגע שאומרים את המילה 80,000 יחידות דיור, זאת אומרת, זה המפתח יימסר בעוד אולי, אולי, 5 שנים לאותם דירות. ו5 שנים מישהו צריך...
שאתה נוסע עם חברים באוטו, נגיד אזור תל אביב, לא חשוב איפה, בקעת אונו, זה אזור המגורים, גם שלך, גם שלי.
נכון.
רואים המון מנופים, רואים עשייה, רואים פעילות. ואומר לך, תגיד לי על מה מדברים, מה איזה מחסור,
תראה, 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 מנופים, תראה כמה בונים.
חבר'ה, כל זה כבר מכור מזמן, המנופים עלו כדי להתחיל לבנות דירות בבניינים שנמכרו לפני שנתיים, אוקיי? כי היא תהליכי הרישוי, הבירוקרטיה והתכנון.
זה הפער בין שוק ההון לבין שוק הנדלן, שבשוק ההון מדברים בבוקר על איזושהי פעילות כזאת או אחרת של חברה או פרסום דוחות כספיים, המניה מגיבה כבר באותו יום. ברגע שאומרים 80,000 יחידות דיור, התגובה היא תגובה של 5 שנים. זאת אומרת, זה משהו שאנשים צריכים להבין את הסייקלים האלה, המטורפים בשוק הנדלן, כמו שאתה אמרת, ולכן מבחינת, זה כמו שעכשיו בדיוק אנחנו נמצאים בימים שבית המשפט העליון בארצות הברית עכשיו קיבל את ההחלטה נגד ההפלות, וזה בעצם ריאקציה של דונלד טראמפ. זאת אומרת, נשיא ארצות הברית מינה 3 שופטים פדרליים שמרנים, שהם עכשיו משפיעים למרות שהוא כבר לא בשלטון ויכול שהוא לא יותר נשיא מדינה. מצד שני, זה כמו בארץ, כחלון, בתקופה של לפני 5-6 שנים שהוא עשה את מחיר למשתכן, הריאקציה של כל ההחלטות שלו באותו זמן, מתחילים להרגיש אותם עכשיו שהוא כבר שנתיים שלוש לא בפוליטיקה, הוא בכלל בעסקים פרטיים, זאת אומרת, השילוב הזה, כמו שאתה אומר, בין החלטות ממשנה קצרות טווח, בין קיצרות רואי, לבין
חוסר משילות,
חשיבה אסטרטגית,
וחוסר משילות.
ארוך זמן גורם למצב שנכנסים פקידים בכירים ככל שיהיו שר אוצר, שר שיקון, לא משנה מה, לקדנציה מוגבלת, מקבלים החלטות דרמטיות, הם מזמן לא בפוליטיקה, אבל החלטות שהן עדיין משפיעות על החיים שלנו.
בדיוק כמו שעכשיו אנחנו חווים את החלופת שקד, שלא כנראה לא תצא לפועל, אז כל הסיפור של תמה, או בכלל התחלות עירונית, שזה אין מה לעשות, זה כנראה הולך להיות, אמורה להיות התרופה לרוב המחאובים של שוק הנדלן, למצוקה במחסור של הדירות, ואנחנו לא רואים את הדבר הזה מתקדם. היה גם איזשהו, ממש שבועיים, שלושה לפני שהודיעו על פיזור הכנסת, הייתה איזושהי הוראת שעה או איזושהי פתרון שמצאו באוצר עם איזשהו תמרוץ לראשי ערים לבנות יותר יחידות דיור בערים שלהם, כי ראשי ערים הרי לא כל כך אוהבים לבנות מדי, כי כל דירה היא גרעונית מבחינתיים, מעדיפים לבנות איזשהו מתחם משרדים או מרכז מסחרי, ומצאו דרך לתמרץ אותם עבור כל יחידת דיור, 30,000 שקל וכולי, אבל זה נתקע, זה לא יקרה.
זה כבר לא יקרה יותר.
אז בדיוק, אז אנחנו עכשיו נמצאים עוד פעם באיזשהו ברקס, שלצערי הרב, אני יכול להגיד שבביטחון די גדול אנחנו יודעים מה התוצאות שלו בסופו של דבר.
כן, מחירים בסופו של דבר ימשיכו לעלות, אבל אני רגע רוצה לחזור לנקודת ההתחלה, רוני, ששאלתי אותך, כדי לסכם את זה, כי בכל זאת שומעים אותנו אנשים, ואנחנו באים ומציגים, נותנים בהם סימנים כמו שאומרים, ואנחנו רוצים להוציא איזה שהם מסקנות או טיפים לאנשים. מה שאתה בעצם אמרת, רוני, שמשנת 2006, שזה הזיכרון הכי רחוק שלנו לצורך הדיון, יש הרבה זיכרונות לפני זה, שזה בעצם סיום תקופה של 10 שנים משנת 96, בעצם העליות הגדולות הסתיימו, נכנסו לתקופות של 2 מלחמות לבנון, אינטיפאדות היו 2.
משבר הדוט קום,
כן, שזה היה ב-2002, עם ההייטקיסטים, והתפוצצות של אוטובוסים, ואירועים ביטחוניים מפרד הודעה חדשה. בעצם סבלנו 10 שנים מירידת פעילות בשוק הנדלן ובעולם העסקי בכלל עד שנת 2006, ואז בעצם התחילו התמורות. אתה כרגע סימנת לפחות 6-7 אירועים שלכאורה חוסר ודאות בשוק הנדלן, שמיד ברגע שנהייתה ודאות קצרה אחרי החוסר ודאות, נוצרה התפוצצות לא נורמלית. עכשיו, מה שאנחנו בעצם מדברים עליו, כי אנחנו נמצאים במציאות של עוד פעם חוסר ודאות, עוד פעם בממשלה רגע לפני, אז בוא רגע נדבר על מה קורה כשממשלות מתחלפות. היו לנו, בוא נאמר, זה מספר 5, הממשלה החמישית שעומדת להיבחר בתקופה הקרובה, במידה ואכן יהיו בחירות, עוד האמת, אנחנו רוצים בעוד יום שעוד הלילה, היום ב-26 לחודש, עוד הלילה, 27 אנחנו, הלילה אמורים לקבל החלטה אם תהיה ממשלה או לא, כי יכול להיות שבסוף יהיה ממשלה אחרת, ולא תהיה, לא ילכו לבחירות בכלל, הרי זה, את זה נדרק היום בלילה. אבל בתקופות של חוסר ודאות ממשלתית, מה קורה בתקופות האלה, כי גם זה, גם זאת חוסר ודאות, תוסיף את זה לריבית ולכל הדברים שדיברנו קודם, גם זאת חוסר ודאות, ואנחנו מדברים עד לפחות מרץ 2023, החוסר ודאות הזאת, החוסר ודאות הזאת יימשך, כי אנחנו לפני בחירות, הבחירות יהיו רק בספטמבר, אוקטובר, לא יודע מתי, אחרי זה בחירת ממשלה, עד שמרכיבים, עד שפרט ששם, ואת אנחנו הולכים לחוות כמעט 10 חודשים של חוסר ודאות ממשלתית.
אתה שואל אותי,
ואנחנו בפעם חמישית כבר.
אני לא באמת יודע, אני לא חושב שיש מישהו שיודע, אבל מה שקורה זה איזשהו, אני לא רוצה להגיד שיתוק מערכות, אבל יש באמת איזשהו ברקס מאוד משמעותי, והכל נוסע בהילוך מאוד 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 איטי. אנחנו מדברים על ועדות, אנחנו מדברים, למזלנו הרב, הסיפור של הבחירות לרשויות המוניציפליות קורה רק עוד שנה וחצי, אבל גם זה עוד שנייה נתחיל להרגיש את זה. אני גורס כבר הרבה מאוד זמן שראשי הערים הם יותר חזקים מראש ממשלה מבחינת כל מה שהם יכולים לבצע מבחינת דיור בערים שלהם.
בענייני נדלן אתה צודק.
לגמרי.
כמעט בהכל, אבל נדלן בטח ובטח. בלעדים שום דבר לא זז.
נכון. וכשאין לחץ מצד הממשלה על ראשי הערים לבנות, אז למה שהם בכלל יבנו? זאת אומרת שאין גם את התמריץ שהם רצו, שהאוצר מצא דרך לתמרץ את ראשי הערים, וזה לא הולך לקרות, זה למה שיבנו. אז יכול להיות, אתה יודע מה, אולי נופתע שיהיו כמה ראשי עיר שיבואו ודווקא בשנת בחירות יתחילו לבנות או לאשר תוכניות בעיר שלהם עם בנייה לזוגות צעירים תושבי עיר וכו' וכו'. היו ויש יוזמות כאלה, אבל הן ספורדיות והן לא ממש ממוסד, וזה לא איזשהו ליין שאתה יכול לדעת שהילדים שלך יגיעו לגיל סתם 25, הם יהיו זכאים לאיזושהי אפליה מתקנת, נקרא לזה, במכרזים בערים מסוימות, כן. בפרויקטים מסוימים. אין לדעת מה יקרה, אין לנו נקודות בדולח, אבל אם אנחנו מנסים עכשיו להעביר עוד כמה, קו דרך עוד כמה נקודות, ואנחנו מסתכלים גם על תוצאות המכרזים האחרונים שהיו בקרקעות, כן. ואנחנו מבינים שהקרקעות האלה נמכרו במחירים שלפני 5 שנים קנו דירות שלמות בהם, ואנחנו מכירים, אני יכול לתת דוגמה את, אני גר ביהוד, לפני 4-5 חודשים היה מכרז ביהוד, קנו שם הקרקע במחיר ממוצע, כולל מע"מ, אני שנייה עושה כבר את החישוב, ב-2 מיליון ו-200 רק לקרקע. רק לקרקע. איפה הבנייה? איפה התשומות? איפה הרווח היזמי שצריך להיות, כי אחרת בנק מלווה לא ייתן הפרויקט הזה לנסוע. אז אנחנו מדברים על מצב שבו לפני 4-5 שנים קנו דירת 4 חדרים ביהוד ב-2,300, משהו כמו 21,000 שקל למטר, והיום אנחנו מבינים שהדירות האלה שיבנו על הקרקע שקנו אותה עכשיו, לפני 5 חודשים במחרת, צריכות להימחר ב-35,000 שקל למטר, כדי שהיזם יהיה אינסטנטי לבנות שם בכלל את הפרויקט. אז זאת עוד נקודה, המחירים של הקרקע.
זה מטורף.
עדיין אנחנו נמצאים, הפער בין הביקוש להיצע עדיין קיים. אנחנו מסתכלים שנייה על מה שקורה, כל מה שקשור בתחום התחדשות עירונית, דיברנו על תמ"א 38, אבל גם פינוי בינוי, כשרואים כבר הריסה של בניין, שלאחריו יקחו עוד 4-5 שנים עד שהבניינים יעמדו, אנחנו לא מבינים שהתחילו קודם 10-12 שנים לדבר עם דיירים, להחתים אותם ולהתחיל לתכנן את הפרויקט הזה. התהליכים מאוד איטיים. עכשיו,
רוני, יצא לך פעם לחשוב על השאלה, למה הישראלי שלנו שאנחנו חלק ממנו, בתנאי חוסר ודאות, אני מדבר על הצרכן הקצה, דווקא קונה יותר, דווקא לא מחכה, דווקא מתפוצץ, דווקא בא ואומר, וואלה, חוסר ודאות, אז בוא נקנה כמו משוגעים. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, זה כל פעם שיש לנו תנאי חוסר ודאות, זה כאילו הפסיכולוגיה הצרכנית של הישראלי. למה בסופו של דבר בחוסר ודאות, הרי בכל העולם הנורמלי, מערב אירופה, ארצות הברית, חוסר ודאות, אנשים עולים על הגדר. אני זוכר את המשפט עולים על הגדר לא מעט פעמים במהלך 20 שנה האחרונות. בשנים האחרונות אני לא שומע כל כך את המשפט עולים על הגדר, זאת אומרת אין גדר.
לא, אני חושב שהיו תקופות שהיו על הגדר, רק שהן מאוד מאוד קצרות.
מאוד מאוד קצרות.
גם בשנים האחרונות.
אבל הפסיכולוגיה הזאת של חוסר ודאות קונים, או חוסר ודאות קונים עוד יותר, יש לה סיבה.
אני אומנם מדבר בפוזיציה, אבל אני חושב ש...
ממה הם פוחדים?
אני לא חושב שהם פוחדים, אני חושב שהם רואים בנדלן או בבלוקים, בדירה חוף יפתחים. אוקיי. זאת אומרת, אם אתה היום,
אוקיי, זה מעניין.
אם אתה נמצא באיזשהו מהלך של 15 שנה האחרונות, אתה מבין שמחירי הדירות עלו. ואתה, בוא נניח שני כך מקרה, בסדר? יש לך עכשיו, אתה פנסיונר, הגעת לגיל 67, יש לך איזשהו, לא יודע, 800 אלף שקל שחסכת בזעת הפך במשך כל התקופה, ויש לך פיצויים. מה אתה עושה עם הכסף? משקיע אותו בשוק ההון? לא כולם ספקולנטים, לא כולם היו...
הרוב לא פוחדים ולא... יפה. אנחנו לא שחקני שוק הון.
הכסף בבנק לא בדיוק מניב משהו. והם באים ואומרים רק שנייה.
אז מה נשאר?
אחד, אם אני קונה עכשיו דירה, אני כנראה אוכל להשאיר משהו לילדים שלי. אוקיי? שתיים,
זה סוליד, זה...
שתיים, גם אם התשואה על, על החודשית, השוטפת, היא לא גבוהה, בוא, בינינו, אפשר לקבל היום בתל אביב, 2.25%, בפריפריה, 4%.
לא קונים ישראל בגלל תשואות.
לא בשביל זה, בדיוק, בשביל הביטחון, פעם אחת, פעם שנייה, זה לא משהו שבקפריזה אתה יכול לבזבז אותו, זאת אומרת, אתה לא יכול להוציא פתאום מהאוש שלך 500,000 שקל ולעשות עם אשתך סביב העולם איזה גרוז ולשרוף את הפנסיה.
זה לא נזיל.
נכון. ופעם שלישית, תוכח שכשאתה כן מממש ואתה כן מוכר את הדירה שלך, אתה משביח במכפלות את העונה העצמי שלך, ואז אתה באמת יכול או לחלק על ילדים או לשפר את רוח החיים שלך. בואו גם נזכור, ב-30 שנה האחרונות, תוחלת החיים עלתה בצורה מאוד משמעותית.
נכון.
אני,
נכון.
יש לי איזה בדיחה כזאת עם, עם החברים המבוגרים שלי, יש לי גם כאלה.
כן.
אני אומר, תשמעו, שסבא שלי יוצא לפנסיה, פעם היו יוצאים לפנסיה בגיל 65, לא 67 כמו היום, אז הוא יוצא לפנסיה, היה יושב בסדרה איזה שנתיים, מהחיליונים, ונפטר.
נכון.
היום, בגיל 67, יוצאים לפנסיה, נכון. חיים את החיים.
יש עוד שליש חיים.
יוצאים לקרוזים, נכון. הולכים נכון. למבלים, יוצאים לוויקנדים נכון. באירופה. נכון. חיים את החיים.
נכון.
אז גם תוחלת החיים עלתה, גם איכות החיים עלתה, ומישהו צריך לממן את זה. אתה לא יכול היום נכון. לצפות שכל הילדים שלך, ויש היום ברוך השם לישראלים ממוצע יותר משני ילדים,
נכון.
הבונטון היום זה 4 ילדים וכלב, לא 2
נכון.
וכלב.
נכון, במשפחות החדשות.
אתה לא יכול לצפות שלכל משפחה תהיה את היכולת לעזור לכל הילדים. בטח לא באותה מידה, אם בכלל.
נכון.
אז,
אז הם פשוט לא עוזרים.
אז זאת גם בעיה חברתית. אתה צריך גם באיזשהו מקום שאתה רוצה לדאוג לילדים שלך.
שההורים שורפים את הכסף.
נכון, ומגיע להם עם עבדו קשה.
לא, סבבה לגמרי. ההורים פשוט שורפים את הכסף, נותנים לילדים להסתדר, ולכן לילדים יש פחות הון עצמי, ופחות מצליחים לקנות דירות.
אז השאלה שלך, למה אנשים בסטרס הולכים לבלוקים או לדירות? אני חושב שזה מהמקום הזה, שזה חוק מפתחים.
אני אגיד לך, יש לי עוד איזושהי תזה בעניין הזה של למה אנשים בתקופות חוסר ודאות, אני מדבר ספציפית על האופי הישראלי, למה הוא בחוסר ודאות מגיע, לא בישיבה לגדר, פסיכולוגי לחלוטין, בשונה מאמריקה או מאירופאי, אני חושב שהישראלי כל כך למוד ניסיון ומכות מהפוליטיקאים שלו, שהוא חושב שאם הוא יקבל החלטה בתנאי חוסר ודאות, בעיקר בין ממשלות או בין תקופות של מעברים, זה יכול להיות טוב יותר, כי זה עלול להיות גרוע יותר. זאת אומרת, הפחד שלו מזה שכשתעלה ממשלה חדשה יהיה גרוע יותר. כרגע הוא בעצם, זה כאילו שהוא נמצא באיזה אין שערה.
אני מתחבר.
הוא אומר, יש שערה, אני בין השערה, כל מיני הוראות וכל מיני חוקים, או כל מיני הוראות שעה שאומרות לעבור בוטלו, אני עכשיו יודע מה קורה. אני בחוסר ודאות, אבל אני יודע מה קורה, כי מה שקורה זה מה שאני יודע. ומה שיקרה, אני לא יודע.
התחושה שאם אני לא אדאג לעצמי, לא ידאגו לי, היא חזקה מאוד כאן. אנחנו זוכרים לא מזמן, בתחילת קומתו של כחלון, ואביגדור יצחקי אמרו, אם המחירים לא ירדו ב-20%, אנחנו מתפטרים. אז הם כבר לא בממשלה, וירדים, המחירים לא ירדו ב-20%, הם עלו, לדעתי, מעט 30%, רק בשנה האחרונה 15% פלוס בממוצע, יש אזורים שאנחנו מכירים היטב, שעלו גם ב-30% בשנה, שנה וחצי, והתחושה היא שאם חיכיתי, אכלתי אותה, אז אם יש לי כסף ואני יכול לקנות, אני לא אחכה יותר. בטח ובטח ובטח, לא אם אני רוצה לקנות, אם אני צריך לקנות. כי אם אני צריך לקנות ואין לי דירה היום, ואני רואה מה קורה בשוק הסחירות, אני אומר רק שנייה, מה קורה פה? מה קורה פה? אז המחירים עכשיו בשוק הסחירות עושים תיקון, כי במשך שנים נפתח פער בצועות.
נפתח פער מאוד גדול בין הסחירות לבין הרכישה, אתה צודק.
זה עכשיו תיקון, ושוב, כשסחירות ארוכת טווח היא לא איזשהו משהו שהוא באמת נפוץ מאוד פה. התחלנו תהליך, אבל טיפה בים, אפילו לא נותן פתרון, אפילו לא ל-10% מהתחום.
היה בדיוק שיחה פה עם גם ענבל דוד, מנכ"ל לדירה להשכיר, וגם עם הרבה גורמים שעוסקים בדיור להשכרה לטווח ארוך, וכולנו הסכמנו על העניין, שאלת שלא יהיו פה אמיתי, סוליד בשוק, 150 אלף יחידות דיור בהשכרה ארוכת טווח, זה לא שוק בעצם. אתה צריך מסה קריטית.
וכמה יש היום? 7,000?
היום מדברים, אני יכול להגיד לך, היום דירה להשכיר מדברת על בין 7,000 ל-10,000 יחידות דיור בשנה חדשות שיוצאות לשוק במסגרת מכרזים, או קבלנים חיצוניים מבצעים, או שהם עושים את זה
בעצמם. כמה דירות מוכנות יש היום? יש היום להשכרה ארוכת טווח. זה מה שמשפיע.
פחות מ-10,000. פחות מ-10,000 יחידות דיור בפועל בשוק. בעוד 5 שנים יהיו, אני מניח, 50-60,000, זה עדיין לא מספיק. זה עדיין לא...
מה שקורה היום זניח, הוא לא משפיע בשום דבר על השוק.
נכון. אבל רגע, אני רוצה לחזור למרכז העניינים. אז אנחנו מסכמים את הנושא בצורה כזאת. הישראלים, אני לא רוצה להגיד, אוהבים אי ודאות, אבל יודעים לפעול בתנאי ודאות.
זה גם ההצלחה של הישראלים
בחול. לגמרי, זאת ההצלחה. הם פחות עולים לגדר בשנים האחרונות. גם כמו שאומרים, מסביבנו יום השר ויש בחירות ברקע, הוא לפחות אומר, אוקיי, יש בחירות, אולי זה יהיה גרוע יותר, אז בוא נקנה עכשיו, כי עכשיו אני לפחות יודע מה קורה. אז בגלל זה הוא כאילו אפילו מקדים רכישות, כדי לא להתעכל בוודאות שתהיה בעוד ממשלה, ואז לך תדע, אולי יהיה גרוע יותר. אז זה בהחלט מאיץ קבלת החלטות, ואין ספק שההיסטוריה, של ה-20 שנה האחרונות, כמו שאתה אמרת, מ-2006 ועד 2022 היום, מגלה באופן מוחלט, שאחרי כל משבר או כל הצירה או כל ברק שניתן לשוק, יש אחרי זה התפרצות פשוט מטורפת של מחירים ומחירות, וזה קרה בכל התוכניות, וזה נוגע בעוד נושא, בנושא של התערבות הממשלה. הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על התערבות ממשלה, יש כאלה קוראים לזה כשל שוק, יש כאלה שקוראים לזה עיוות של השוק, שכל התערבות של מחיר למשתכן, 4 שנים, גורמת למצב צבירה אחר. כל התערבות מע"מ אפס, זה עוד פעם התערבות ממשלה. כמו שאתה אומר, הילד שקד אם הייתה אמורה להתערב כרגע, זה גם כן גורם לאיזשהו סוג של עיוות. זאת אומרת, כל פעם שהממשלה מתערבת, נוצר איזשהו עיוות או איזשהו כשל, שאחריו מן הסתם נוצרת ההתפרצות. אז אם אנחנו מסכים את הנושא של תנאי ודאות, סביר מאוד להניח ששוק הנדלן, לפי מה שאנחנו מדברים כרגע, בטח לא ילך אחורה, ילך קדימה, ועוד שנייה נגיע לנושא השני שנגעת בו קצת, למה בעצם שוק הנדלן ימשיך ללכת קדימה, לא ילך אחורה, למרות ממשלה חדשה, ולמרות שיהיו החלטות חדשות, ולמרות, כי מה בעצם קורה במדינת ישראל, שהיא כל כך ייחודית, שעושה אותה שונה ממדינות אחרות בעולם, שכאילו יש רק one way ticket, רוני, יש רק דרך אחת קדימה, כאילו החץ למעלה, ואין סיכוי שהוא ירד. זה נכון שאין סיכוי שהוא ירד? מה יכול לקרות כדי לגרום לשוק
טיפה להירגע?
קודם
כל אני חושב שרצוי שהשוק טיפה יירגע. זאת אומרת, עלייה של 15% ממוצע בשנה, זה לא מצב נורמלי.
נכון.
אנחנו חווים עכשיו מצב נורמלי.
חשוב שידעו שזה גם מצד של היזמים.
לגמרי.
יש נטייה למי ששומע, או למי שרואה הרבה בין טלוויזיה, להגיד, אלה אינטרסנטים, קרישי הנדלן, עושים קופה לגב הציבור, וכל מיני דברים כאלה. אנשים לא יודעים שגם היזמים עצמם, שכולנו עובדים איתם, אמיתי לחלוטין, והתאחדות הקבלנים, וכל הגורמים, לא אוהבים את עליות מחירים האלה. זה קיצוני גם בשבילם. למה?
כי עליית מחירים מבטאת גם אי-ודאות של יזמים. אתה בטח יודע, ובוא נספר למאזינים שלנו, בשנתיים האחרונות היו, כמעט, אם אני לא טועה, 2,000 פשיטות רגל של קבלנים קטנים וספקים בתחום הנדלן.
מה הסיבה שזה קרה?
הסיבה העיקרית היא עליית מחירי התשומות. זאת אומרת שאני עכשיו יבואן אלומיניום, או יצרן אלומיניום, ואני התחייבתי בחוזה מול מוטי היזם. אוקיי? אתה קנית ממני עכשיו אלומיניום בשקל למטר. אני מכרתי לך בשקל למטר, כדי שזה עולה לי 80 אגורות. התחייבתי לך בהסכם. עכשיו הגיעה הקורונה.
כן.
הקורונה יצרה המון, המון, המון דילי ובעיות אספקה משמעותיות
נכון.
מאוד
בכל חומרי עולמית, הגנם. נכון, בכל העולם.
וכדי להביא את האלומיניום שהבטחתי לך בשקל, שחשבתי שעלה לי ב-80 אגורות, אני עכשיו צריך קרנר להוציא מהכיס שלי שקל ו10. נכון. אני הולך להפסיד בפרויקט הזה. אוקיי?
אוקיי?
אני יכול להפסיד בפרויקט אחד, בפרויקט שני. בפרויקט שלישי אני כנראה כבר אסיים את הסיפור שני. פעם נוספת זה הסיפור של אוקראינה. אנשים לא כל כך מבינים.
אחד לא שומעים.
אבל
מרגישים את זה בחיטה בכל העולם.
רוסיה ואוקראינה, ששתיהן יצרניות מאוד משמעותיות של אלומיניום וברזל בכלל, סחורות שיבשו בשרשרת האספקה, גם את האספקה וגם את המחירים. זאת אומרת, שהאי ודאות, שהקצה שלה היא עליית מחירים, זאת למעשה תוצאה, אבל בתהליך עצמו זה לא בריא לאף אחד. תן היום ליזמים ודאות, הם יחטפו אותה בשתי ידיים, גם בכל מה שקשור למימון.
רגע, okay? שנייה, אבל אני רוצה גם לעזור לנקודה. אז המחירים אתה טוען שזה לא בריא ליזמים. מה אכפת בעצם ליזם? אני בכוונה רוצה להחשות. מה אכפת ליזם שמחיר הדירות עלו ב-15%? נכון שגם יתקרו לו עצומות, אבל הוא עשה גם אחלה כסף. הוא הרוויח הרבה כסף מזה שהמחירים עלו ב-15%. הוא כל חודש מרים את המחיר. לפעמים פעמיים בחודש המחירונים משתנים בפרויקטים מסוימים בגלל שיש קצב מחירות גבוה. למה זה לא טוב ליזם? הוא מרוויח יותר כסף,
רודי. אף אחד, כנראה שכל יזם...
זה שעצומות הבנייה עולות, נכון?
כולם, ובטח יזמים שלוקחים על עצמם סיכון מאוד מאוד גדול שנכנסים ליזמות, כי כשאתה אומר שקוראים בעיתונים שיזמים...
גם את זה אנשים לא יודעים.
יזמים עושים מיליונים, ואתה אומר, בואו חבר'ה, לכו תהיו יזמים.
נכון.
להיות יזם, במדינת ישראל במיוחד, זה סיפור לא פשוט, אוקיי? צריך להיות בעל אופי מאוד מיוחד.
חד משמעית.
אבל בוא נגיד שאתה יזם והרווחת הרבה כסף. עכשיו, עם הכסף הזה, מה אתה עושה? אתה קונה קרקע. אתה הולך לקנות קרקע. היינו לפני 3 דקות בסיפור מאוד 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 מעניין, אבל נכון. שאתה קונה קרקע במחיר שמחרת דירה שלמה לפני שנתיים, אתה קונה את הקרקע היום, אז הרווח שלך נשחק שם. עכשיו, גם יזמים וגם בנקים וגם הציבור שקונה את הדירות רוצים לראות יציבות. מהי יציבות? יציבות היא עלייה מתונה של המחירים שמשקפים למעשה פעם אחת אינפלציה ופעם שנייה רווח. הרי אף אחד לא קם בבוקר לעבוד ולבנות דירות, ודיברנו על תהליך מאוד 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 ארוך עם ויה דולורוזה מטורפת ברשויות התכנון והרישוי, כדי להרוויח. אתה עובד, שאתה חברה עושה, אתה עובד בשביל רווח. אבל כשיש לך אי ודאות, אתה מתחיל להתכנס לאיזשהו מצב של, רק שנייה, אני לא אתחיל לבנות עכשיו את מה שחשבתי לבנות, אני אחכה לראות מה קורה, ואז אתה מייצר עוד איזשהו דפיציט או איזשהו פער מול התחלות הבנייה, וזה לא בריא, אין מה לעשות. אנחנו בעולם שרוצה ואוהב ודאות, נדלן זה סיפור של ודאות. בתקופות של אי ודאות אנחנו יודעים שתגיע לך מכאן להתפרצות, אבל אנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו מעדיפים עלייה מתונה.
מה זה מבחינתך עלייה מתונה, רוני? איזה עלייה אתה היית מצפה?
סדר גודל של 5% בשנה. זה עלייה מתונה.
5% בשנה זאת עלייה מתונה שהשוק יהיה מסוגל.
אם אתה לוקח בחשבון שיש, עוד פעם, בעולם תקין ונורמלי, 2% אינפלציה בשנה, עלייה מתונה של 4-5% במחירים משקפת עלייה ריאלית של משהו כמו 3% במחירים, אמיתי.
כן.
אבל אנחנו לא נמצאים פה היום, אנחנו לא נמצאים באזור הזה היום של איזשהו צפי לעלייה רק של 5%. לצערי הרב, אני לא צפי, אני חושב שבשלוש שנים הקרובות, המחירים יעלו, בשנה אחת אולי יעלו ב3-5%, אבל הם יתחילו לעלות שוב לכיוון ה5-7-8% בעוד 2-3, כשהפרויקטים, שהקרקעות שלהם נרכשו בשנה, שנה וחצי האחרונות, יתחילו לצאת לשיווק, כי הם חייבים יהיו לשקף את המחירים שיניבו רווח בהתאם למחיר שקנו את הקרקע שלהם.
למחיר שקנו את הקרקע וגם לתשומות הבנייה שהתייקרו
באמת.
עד אותה נקודת זמן. בוא רגע נדבר על עם ישראל. דיברנו קצת על נושא של אי ודאות, אנחנו די סיכמנו פה שבתנאי אי ודאות הישראלי מתפקד יחסית בסדר. בסוף תקופת האי ודאות, כשהיא קורית, תמיד יש אי ודאות חדשה אחרי האי ודאות, אבל בין התקופות של האי ודאויות, יש התפוצצות מחירים, יש לנו פה 6-7-8 דוגמאות שנתנו אותם, אז ככה שמבחינה הזאת, אין צפי ששוק הנדלן ירד בגלל סיפור של ממשלה שעומדת להיבחר, או בגלל כל מיני שינויים שקורים כרגע, סביר להניח שהמחירים ימשיכו לעלות באיזושהי קונסטלציה, אבל כולנו מקווים שזה לא יהיה ברמה של 15%, אלא בעלייה מתונה יותר. זה כדי לסכם את הדברים עד עכשיו. אני רוצה לדבר קצת על סגמנטים ועל קהלי יעד. מי הקהלי יעד שבעיקר התווספו בשנים האחרונות, שלא היו קיימים לפני זה? מאיפה מגיעים העוצמות הגדולות יותר של קהל היעד? האם זה זוגות צעירים, האם זה משקיעים, האם זה תושבי חוץ, משפחות שמתפצלות כמו שאתה אמרת ונגעת בזה קודם? זאת אומרת, גם נכנסים קהל היעד חדשים והצרכים עולים, וכמו שאתה אמרת, גם מצד שני גם אין הומלסים יותר מדי ברחוב. זאת אומרת, אנשים גרים איפשהו.
יש את האובייס ואת המוכר. ניגע בזה. ממש בשנייה, יש כמובן את הילודה. אוקיי? יש פה כ-60,000 לידות בשנה. שנביא 60,000 זה עיר קטנה, זה גבעתיים.
נכון.
כל שנה.
נכון.
פעם אחת. יש כ-55.
כמה 2.5, נכון? 2.5% זה מלי עלייה בכיף האוכלוסייה בשנה.
יש לנו כ-55,000 חתונות בשנה. יש לנו לצערנו כ-14,000-15,000 גירושים בשנה.
כן.
יש עדיין, עוד פעם, בתקופות, בגלים מה שנקרא, גם בתקופת שפל היום, בגלל הסיפור של מס רכישה שלה על משקיעים, שהורידו טיפה את הכמות שלהם, אבל עדיין הם כ-13-14% מהשוק. בוא נבין שנייה, 13-14, זה נשמע קצת נמוך.
כן,
אבל
זה
בשנה
זה
שמוכרים 120-140 אלף יחידות דיור.
25 אלף יחידות דיור זה המון.
בדיוק, זה 25 אלף משקיעים שקונים. הם גם מוכרים דירות, אבל הם קונים.
מי עוד רואים שאתם מזהים אותם?
יש את העולים, כן. יש עלייה.
יש עלייה, אתם מרגישים
עלייה? והעלייה בתקופות מסוימות מתגברת. עכשיו, העלייה,
אתם מזהים יותר עלייה מאז תקופת אוקראינה, עוני?
כן.
כאילו מאז המלחמה באוקראינה, מאז כל האירוע, אתם מרגישים את זה?
כן, ואני רוצה ככה לסייג, אוקיי? יש את העלייה המסורתית שכולנו מכירים, אוקיי? צרפתים, רוסים, אמריקאים, או אנגלוסקסים בכלל, יש גם דרום אפריקאים. כמעט מכל המגזרים וכל הקהילות שאנחנו מכירים. אבל בתקופה של השנה וחצי האחרונות, אנחנו רואים קצת יותר אוקראינה ורוסיה, כי יהודים רוסים שהיו עליהם מגבלות על להוציא כסף, להכניס כסף וכולי, מצאו את הדרכים, ובבחינתם ישראל היא איזשהו חוף מבטחים. מקום שאליו הם יכולים לעבור גם לגור בו, כי כיהודי כן. יש לך באמת מתוקף חוק השבות את האפשרות לקבל אזרחות, ויש לך מדינה שמגינה עליך. יש באמת, גם כאנשי עסקים, יש באמת היגיון, יש שכל בלעשות פה עסקים, גם בלקנות דיור וגם בלהיכנס לעסקים אחרים. ואנחנו רואים בתקופה הזו גם את לאו דווקא העשירים, אוקיי? את היהודים באוקראינה ורוסיה שמרגישים קצת פחות בטוחים שם, מחפשים גם את העוגן שלהם כאן, והם לא אלה שקונים את הדירות על קו החוף, לא רק תל אביב, הרצליה, גם לא בנתניה ובאשדוד, הם קונים גם מזרחה, הם קונים במודיעין, הם קונים ברחובות, הם קונים בבת ים, הם קונים בראשון, הם קונים בחולון. אז אנחנו כן רואים בתקופות מסוימות, כמו הדוגמה שאנחנו עכשיו רואים, המלחמה שקורית כרגע באוקראינה, שיש עלייה של סגמנט שקודם לא הכרנו אותו בערכים גבוהים, שעכשיו הוא נותן איזשהו טון. אבל הסיפור של העלייה הוא באמת גלים, והוא ייחודי, אני חושב, לעומת הרבה מאוד מדינות בעולם.
נכון.
יש לנו במדינה היום 9 מיליון אזרחים,
9.6, ככה אומרים.
יפה, לא כולם יהודים, אבל יש 9.6 אזרחים. יש יהודים בתפוצות, אם לא תהיה משהו כמו 12 מיליון.
נכון.
בסדר, לא כולם רוצים ולא כולם יכולים ולא כולם מתכננים להגיע לפה, אבל בכל נקודת זמן יש כמה מאות אלפים שנמצאים באיזשהו שלב של החלטה, האם או לא, לעשות עלייה.
אז אנחנו בעצם מדינה של 22 מיליון תושבים, וזה לפני גידול טבעי. זאת אומרת, את יודע, עתידנים מדברים על זה שבשנת 2030 במדינת ישראל יהיו 15 מיליון איש, וזה עוד לפני היהודים והישראלים שחיים מחוץ לעולם.
נכון, רק ריבו טבעי.
אנחנו כאילו, וזה חשוב, את יודע, אנחנו דיברנו על זה קצת לפני זה, אנחנו בעצם 9.5 מיליון איש שמגובים על ידי עוד 12 מיליון בכל רגע נתון. וברגע שיש טיפה עלייה באנטישמיות, טיפה אירוע כמו אוקראינה, זה מיד מזניק את הביקושים של תושבי חוץ ישראלים שרוצים לחזור, רילוקיישנים למיניהם, לא משנה מה, כדי להגביר פה את האחיזה בארץ בגלל החוסר ודאות.
נכון, זאת באמת דוגמה על הייחודיות של השוק הישראלי, כי אם ניקח את הדוגמה הקלאסית, שבו אנחנו לפני שנתיים וקצת, מרץ, אפריל 2020, כולנו ישבנו והיינו בטוחים שהעולם מכנה את עצמו, שעוד שנייה אין יקום, ואנחנו לא נמשיך להיות פה. ומה שקרה בשוק בישראל, שוק הנדלן בישראל, קרה בהרבה מאוד מקומות בעולם המערבי, התפרצות אדירה של רכישות, וכל מיני סיבות פסיכולוגיות וגשמיות שכרגע לא ניגע בהן, אבל זה קרה בעוד מקומות. הסיפור הזה של הרצון והצורך באיזשהו חוף מבטחים, איזושהי דירה או בית במדינה שהיא תדע להגן עליך מעצם אותך יהודי, הוא באמת ייחודי לכאן, ואנחנו רואים את זה לעתים.
ותוסיף לזה את ה-120,000 יחידות דיור שהזכרת אותם קודם, שהם בהגדרה יכולים למצוא בחוסר מול הביקושים. אז עוד פעם, כולנו נורא רוצים להיות אופטימיים, וכולנו מקווים שבחירת דיור טיפה יתמתנו, אבל לאור כל הדיון שאנחנו מנהלים אותו כרגע, על מצב השוק תנאי ודאות, איך הישראלים יתמודד בתנאי ודאות, לצערנו הרב, אני אומר באמת לצערנו, למרות שאנחנו נראה אינטרסנטים, ואנחנו באפוזיציה, ואנחנו בתוך שוק הנדלן, בשום תרחיש
כזה או אחר. אנחנו גם אזרחים כאן, אנחנו בסוף אזרחים כאן.
אנחנו גם אזרחים, ולמרות עליית הריבית, ולמרות כל מה שאנחנו חווים בזמן האחרון, סביר מאוד להניח ששום דבר דרמטי כלפי מטה לא יקרה פה. ופה אני רוצה לדבר איתך על הצלע השלישית של הדיון הזה. דיברנו פעם אחת על ההיוודאות, דיברנו פעם שנייה על בכל זאת מי קהל היעד ומאיפה הביקושים נוצרים. והצלע השלישית מדברת, אז אוקיי, אז מה צריך לעשות בתקופה הזאת מבחינת, בתקופת היוודאות כזאת? מה חברה צריכה לעשות? איך חברה יכולה להגן על עצמה לאורך זמן? איך חברה יכולה לייצר לעצמה את התמ"א 38 שלה, את החיזוק מבנה שלה כחברה, כדי לשרוד כל כך הרבה שנים בתנאי היוודאות, וזה רוחות, וזה טייפונים שעוברים בדרך, וזה החלטות, והם כל היום כמו איזה, זה גוף בפיזיקה שכל הזמן מטלטלים אותו לכל הכיוונים. אבל בוא רגע, אני רוצה רגע לשים בשנייה אחת על הציר הזמן, על הטיימליין, על מה אנחנו מדברים פה. יזם נדלן שנולד אתמול בבוקר והחליט לקנות את הקרקע הראשונה שלו, עד שהוא מקבל, עד שהוא מתכנן עליה, עד שהוא מקבל את היתרים, עד שהוא בונה, עד שהוא מוסר, עד שהוא מוסר את המפתח ובדק וכל הדברים. אנחנו מדברים על טווח שבממוצע יכול לנוע בין 5 שנים ל-7 שנים, וזה לא פינוי בינוי שיכול לקחת גם 10, 11 ו-15 שנה. זאת אומרת, יזמות מינימלית בישראל מ-0 ל-100, שאומר, זה אומר מסירת נכס, מפתח, או בדק, זה בין 5 ל-7 שנים, והייתי ידים כרגע,
כולל קבלת את הכל לכל עדיין. אני לא חושב שיש הרבה יזמים שהתנגדו לקנות את הרעיון הזה
עכשיו. אני יודע, אבל אני, והייתי ידים. אז אני באמת שואל אותך, רוני, מה יזם שאתמול נולד, או יזם ותיק, יכול לעשות כדי לשמור על עצמו לאורך זמן, וכולנו יודעים, אנחנו מספיק ותיקים בענף, אני לא אקרוב בשמות, אבל יש המון חברות ששנינו מכירים אותם, ועבדנו איתם בעבר, שפשוט לא קייבות היום, מכל מיני סיבות.
מוטי,
בחברות גדולות.
דיברנו על זה שהישראלי הוא סטגלן ויודע להתמודד עם תקופות של היוודאות ועם בלבול. וגם אנשי עסקים הישראלים כאלה, או במיוחד אנשי עסקים הישראלים כאלה. ודוגמה, אם ניגש שנייה בקורונה, אז די מהר שהבינו לאן נקרא לזה רחשי השוק, אוקיי, והמגמות הצרכניות הולכות, אז לפעמים אפילו פרויקטים שעוד לא יצאו לשיווק, או שלבים חדשים בפרויקטים קיימים, חזרו לשולחן הדריכלים. הם חזרו על מנת להגדיל מרפסות, על מנת לייצר איזשהו חדר עבודה בדירה, על מנת לייצר הבים של עבודה בשטחים הציבוריים, בבניינים. זאת אומרת, יש התאמות שעושים. זה ברמת התכנון, ברמת המוצר. ברמת השיווק וברמת המחירות, גם כן יש הרבה מאוד מה לעשות. אני חושב שתמיד, אבל בטח ובטח בתקופות משבריות, ובתחום שהוא מועד להרבה מאוד תקופות של אי-ודאות, החשיבה, התכנון שהוא מוטה מחקר, הוא מאוד 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 חשוב. עכשיו, לא כל דבר אפשר ללמוד מן העבר, אבל אפשר לנתח דברים שקרו בעבר ולהשליך עליהם קדימה. במיוחד בשוק הדיור, אם אנחנו יודעים לבוא ולייצר דאטה, שבאה ואומרת איזה טיפוס דירה, סתם דוגמה, אני אקח כרגע את פתח תקווה, בסדר? את אם המושבות פתח תקווה כדוגמה. איזה דירה אתה הכי מבוקשת בשנה או בשנתיים האחרונות בפתח תקווה, בשכונת אם המושבות, אנחנו נדע, כנראה, בהתאמה של 70-80% את המוצר הנכון לתכנן אותו. אז פעם אחת נדע בתכנון. פעם שנייה אנחנו נדע מה, את ההתאמות שצריך לעשות ברמת התגמירים של הדירה וברמת הפסיליטיז של הבניין או של השכונה. כן. זה כמה בניינים. אז את כל הדברים האלה מנסים ליישם. העניין הוא כמו שאמרת שמרגע שיושבים בשולחן המתכנן אצל האדריכל או בשולחן השיווק אצל אלדר או לא חשוב איפה, עד שהפרויקט הזה יוצא לקהל עוברות בדרך כלל שנה וחצי, שנתיים, נכון. בוא נגיד ככה.
אוקיי? ודברים קורים.
ודברים קורים, ומגמות משתנות, אז צריך גם להגיב מהר. אז אם ערכת מחקר, ניתחת אותו כמו שצריך, אתה באיזשהו מקום מייצר או בונה לעצמך איזשהו מוצר שהוא יותר חסין לזעזועים, הוא לא 100%, אבל בפרט או 80%, פגעת. 20% תצריך לאלתר. ה-20% האחרים, למשל, הם כל המגמות והתמורות שאנחנו רואים היום, בכל מה שקשור במימון. האנשים חוששים מהעצומות, בואו, אנחנו מזכירים, 10 שנים עצומות כמעט לא זעזו. הריביות כמעט לא זזו, בחצי שנה האחרונה הם התחילו לזוז, ואנשים חושבים, לדעתי בטעות, שזה ככה יתנהג עכשיו 5 שנים קדימה. לא, גם זה יחלוף.
נכון.
אותו מתמצע.
זה יירגע.
אבל עכשיו זה כואב, אז עכשיו מייצרים תרופות.
חד משמעית.
אז מייצרים את הגידורי מדד. בוא לא נשכח, גם ליזם יש חשיפה מאוד מאוד גדולה של
ההצמדות למדד
עצמות לבנייה, אבל מוצאים את הדרכים להגיע למקום שבו האי-ודאות ממוסגרת איכשהו, ומגודרת איכשהו, ואף שאנחנו לא אוהבים שכסף אצלנו מהכיס שלא תכננו, אבל אנחנו יודעים באיזשהו מקום מעלימית, אז אנחנו יותר בשלים, לפחות פסיכולוגית, להיכנס לעסקה. אז מבחינה הזו, גם את הסיפור של מינון אנחנו יודעים לפתור, וכמובן ששיווק זה שיווק.
אז אתה מדבר בעיקר על נושא של, נקרא לזה ככה, גיבוש של קונספט או אסטרטגיה שיווקית ארוכה טווח, עם לקיחה בחשבון, שבין הפער שבו אתה בונה את האסטרטגיה עד הביצוע, זה יכול לקחת אפילו 2-3. זה צריך מבוסס על נתוני אמת, על איזושהי הסתכלות רוחבית על מה קורה בענף, התנהגו צרכנים שמשתנה כל הזמן.
אגב, לא רק בענף. כן. יש פה 2 נתיבים שדיברתי עליהם, סנת לב. אחד, זה תכנון המוצר, אוקיי? הבניין, הדירה, השטחים הציבוריים בבניין. השני, וזה 2 קבים מקבינים שנפגשים מתישהו, זה לא, כן. לא בפיזיקה, אבל זה קורה. הקו השני הוא קו האסטרטגיה והמיתוג. והבידול.
כן.
ושם, אני, למה הדלקת אותי? כי אמרת, כן. בתחום שלנו, כי לפעמים, ובלא מעט מקרים אפילו, אתה שואב השראות מתחומים אחרים.
נכון.
שיווק, אם אתה יודע,
נכון,
לקחת
אתה
מה שטוב גם בעולם הרכב, בעולם התכשיטים, בעולם התמרוקים, בסדר? בעולם שוק ההון, אם אתה יודע לזהות שם איזשהו ניצוץ, שהוא כיוון נכון, בתקשור עם לקוחות, ואתה מיישם אותו נכון אליך, לתחום שלך, לתחום שיווק הנדלן, אתה יכול לעשות דברים מדהימים, ויש, בלי להזכיר שמות כרגע, לא מעט פרויקטים שעשו את הדבר הזה נכון, והם בונים, הם בונים באזור מסוים, וברדיוס של 200 מטר, הם מצליחים לייצר פרמיה על המחיר, כי הם בנו משהו אחר.
יצרו איזשהו ערך מוסף, אני מבין. אנחנו מכירים גם כמה דוגמאות, שאני יודע שאתם מעורבים, אנחנו לא בקטע שנקרא בשמות, אבל אני באופן אישי מכיר את זה, שלקחתם איזשהו רעיון או קונספט מעולמות אחרים שלא קשורים בנדלן, ויישמתם אותם בנדלן, וזה חד משמעית מייצר את ה-added value שאתה
מדבר עליו. רק לסגור את הפינה, איפה 2 הקווים המקבילים האלה נפגשים, אוקיי? עיצוב המוצר והאסטרטגיה והמיתוג, נפגשים כשנפתח משרד המחירות. כשאתה עושה את העבודה יפה, ואתה מתכנן, ואתה אומר, אתה משוכנע שיש לך את התכנון הכי טוב, ואת האסטרטגיה ואת המיתוג ואת הבידול הכי טוב, אתה לא מקבל את הפידבק מהקהל, אלא רק כשאתה פותח את המשרד מחירות, עוד שאתה עולה בפרסום.
נכון. ושם כי עד אותו רגע זה היה במעבדה.
בדיוק.
זה היה בתנאים במעבדה, פתאום אתה מוציא את זה מה שנקרא למציאות.
בדיוק. שם אתה צריך להתחיל
אני רוצה לסיים בשאלה האחרונה, דווקא אתה ממרומי הניסיון היומיומי שלך בשוק הנדלן, מה בשנתיים האחרונות, מאז תקופת הקורונה, אתה יכול להגיד באופן מוחלט שהשתנה בצרכי הדייר הישראלי או ברעיונות שקשורה בתכנון של פרויקטים, שכנראה הולך להישאר איתנו לאורך זמן, לפחות עד טווח נראה ליין. הרי קרו דברים בשנים האחרונות. אתם מעורבים בתהליכי תכנון כל הזמן. מה, אני לא רוצה לקרוא לזה טיפים, אבל מה הדברים שלדעתך היוש לא היו קיימים, ונכנסו עכשיו לתוך שולחנות הסרטוט, למעבדות למיניהם, שבעצם היום מקרינות על כל שוק הנדל"ן, נגעת בקטנה בקטע של חללי עבודה, נגעת בקטנה בנושא של מרפסות.
אז יש באמת את אובייס. כן, כולם היו רוצים שתהיה לנו מרפסת, וכמה נכון. יותר גדולה.
היא גדלה, היו... מרפסות באמת גדלו, כן. רוני? גדלו. כן. אתה אומר גדל. קטגורית, המרפסות בתכנון השנתיים
ככל
האחרונות.
ככל שניתן, לא תמיד זה אפשרי, אבל ככל שניתן,
אוקיי, גדלו.
מרפסות גדלו. פעם אחת, פעם שנייה, בתוך הדירות, מנסים לייצר חללים שיוכלו לשמש כחללי עבודה בעת הצורך.
אבל איך זה קורה, רוני, כי הדירות הולכות וקטנות? תסביר לי את העניין הזה. הרי שנינו יודעים שכשאנחנו, מה שנקרא, התחלנו לפעול בשוק הנדלן, דירת 4 חדרים הייתה 110 מטר, 108 מטר. אלה המספרים, זה הסטנדרט. אתה מוצא עם דירות 4 חדרים, רוני, 98 מטר, 96 מטר, 100 מטר.
אני לא חושב שהדירות קטנו בהחלטה. הדירות קטנו פעם אחת כי המחיר פר מטר עלה, ואתה רוצה שהמחיר האבסולוטי יהיה נגיש, אז אתה מקטין את הדירות. ואתה עדיין לא פוגע בתכנון של הדירה. אם הדירה היא יעילה מאוד, ואין לך פרוסדורים מיותרים וכו', אז מה אכפת לך שהדירה היא לא 110, היא 102 מטר, אתה לא מרגיש את זה בדירה, והמרפסת שקיבלת, במקום 12 מטר היא 16 מטר, 4 מטר במרפסת זה וואו, אתה רואה ואתה מרגיש את זה.
אני מסכים איתך שתכנון נכון נותן תחושה של דירה
יותר חוטית נכון. אז זה פעם אחת השתנה. פעם שנייה, השטחים הציבוריים בבניינים. אוקיי,
יש יותר התייחסות לשטחים הציבוריים.
הרבה יותר התייחסות, יותר דרישה. יש התייחסות כי יש דרישה. ופעם נוספת, זה, בכל זאת, הסיפור של ההתחדשות העירונית, בעיקר פינוי-בינוי, על ההילוך. הפרויקט הראשון שאנחנו עשינו בקריית אונו לפני 16-17 שנה, שהיה פרויקט משמעותי ראשון, דווקא כאן כן אפשר לציין את הקרדיט, חברת מצלאו עשתה פרויקט מגורים של 600 יחידות דיור בקריית אונו, זה הראשון הגדול באמת, ומאז ועד היום חלפו הרבה מאוד שנים, גם השתנו גם הדעות והשתנו גם המגמות הצרכניות, והסיפור של פינוי בינוי הכניס לעולם שלנו לפחות כאן בארץ את המושג של עירוב שימושים בקונוטציות יותר חיוביות. זאת אומרת, אנשים מבינים היום בעולם, בעיקר המערבי, נגיד ניו יורק, סינגפור, מנהטן, לונדון, צפוף ומרכז עיר, זה הירוק החדש. זאת אומרת, אוקיי, יש את הירוק שאנשים רוצים פארק מול העיניים, אבל אתה לא יכול לקבל את זה במרכזי עיר ביותר מדי מקומות. כשאתה נמצא באזור מגורים, שבו יש פתרונות דיור חדשות, דירות חדשות, קרוב למרכזי תעסוקה, קרוב לאזורי בילוי, חינוך, ואתה יכול להתנייד במרחק של 8 דקות הליכה או 2 דקות רכיבה על אופניים, זה איכות חיים. ואני חושב שהדבר הזה הוא גם כנדה שהיא תמורה שעברה.
מה התבסס בחללים הציבוריים? אתה אומר שבתוך הדירות מבחינת תכנונית נכנסו חללי עבודה, חדר נוסף, חדר עבודה, זה גם היו דרישות של
הקורונה. פשוט, מוטי. פעם היו בונים בבניין,
אוקיי.
פעם היו בונים בבניין,
חדר אופניים?
אולם רב תכליתי, והיו עושים בו מקסימום, את הג'ימבורי.
זה מה שאני רוצה לשאול.
איזה חדר כושר קטן נקרא מכשירים. היום זה כבר עסק אחר. היום יש שם אפשר למצוא, כן, לא בכל מקום. אתה יכול למצוא חללים שבהם אתה יכול לרדת עם הלפטופ ולעבוד, יש לך וי-פיי, יש לך חשמל, יש לך מטבחון ליד. אתה יכול לעבוד, אתה לא חייב לעבוד, חס וחליל אם אתה בבידוד או יש איזשהו סגר, אתה לא צריך לעבוד על הדלפק במטבח, כשהכלב נובח והילדה שלך עוברת כי גם היא לומדת מהבית וצועקת ברקע, ובכלל, אם שני בני הזוג עובדים בבית, אז בכלל זה אסון גדול, אי אפשר. אתה רואה למטה עם הלפטופ, עכשיו נכון, בבניין של, לא יודע, 60 דיירים או 160 דיירים, אתה לא יכול לייצר לכל אחד מהם פינה, אבל אם אתה ייצר כאלה פינות בתוך אזור של 150-200 מטר, פלוס פינות לעבודה בזוגות, פלוס איזשהו אזור גם שילדים יכולים להעביר או להשתעשע בו כמה שעות, מצאת את הפתרון, תלוי כמובן מי קהל היד שלך, אם זה קהל למשפחות, זה סרט אחר, אם זה קהל של צעירים או אנשי עסקים, סרט אחר.
התייחסות לפיתוח סביבתי מסביב לבניינים, השתנה, לא השתנה, נשאר אותו דבר, כל הנושא של האדריכלות נוף נקרא לזה ככה. משהו השתנה, משהו קרה, משהו זז, רוני?
לא, תמיד הפיתוח. הפיתוח תמיד היה משהו שיזמים שמו אליו לב, יש גם דרישות, יש תקנים שהתווספו ויש דרישות, כמו שטחים ירוקים, שטח חלחול וכולי. אני חושב שהרמה של הפיתוח הסביבתי בפרויקטים, גם בפרויקטים קטנים בארץ, היא די גבוהה. אפשר לראות היום, אפשר להתווכח על רמת התחזוקה שלהם אחרי.
נכון,
אבל מה שהקבלן,
מה שהיזם נותן,
בדיוק, כשמוסרים את זה, זה ברמה נאותה.
יש פחות אקולוגיות, אתה רואה בחלק.
יש יותר, יש פחות, אבל בהחלט ברמה גבוהה מספקת.
אני מסכים איתך. אז קודם כל, רוני, תודה רבה. היה פודקאסט סופר מעניין. אני רוצה בכמה מילים באמת בשביל המאזינים קצת לסכם את הדברים שאמרנו. אז א', דיברנו על נושא של תנאי ודאות ואיך מקבלים החלטות. הנושא השני זה כניסה באמת של קהל היעד וההבנה שישראל היא לא רק 9.5 מיליון איש, אלא היא הרבה מעבר לזה בפועל. אתם גם נתקלים בזה מבחינה שיווקית ביום יום. אנחנו בעצם פוטנציאל של 22 מיליון איש בכל רגע נתון. והנקודה השלישית זה הדרך או האופן שבו יזמים צריכים לפעול בתקופה הזאת, עם הרבה תכנון, עם הרבה חשיבה, עם הרבה עומק, עם הרבה לימוד מהעבר, ואי אפשר רק לסמוך על ההווה, אלא להסתכל כל הזמן על העבר ולהסיק מסקנות קדימה, ועדיין לחשוב שמדובר על 7 שנים, ושהפרויקט יחזיק מים בתקופה כל כך ארוכה. אז תודה רבה רוני, היה כיף.
תודה לך, גם לי.
אני מקווה שהמאזינים ייהנו כמוני. תודה רבה רוני.
תודה לקרוא.
תודה רבה.
החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.